שלום לכם. היום רוצים לדבר על נושא אחר בתחום האמונה, וזה הנושא של הניסים. האם ניסים הוא דבר חיובי או דבר שלילי? בפשטות, התפיסה, נקרא לזה הדתית, היא מאוד מעוינת בניסים. בסדר? כל הסיפורי צדיקים, כל הסיפורי המופתים, שהנה יש ניסים וזה כמה טוב ניסים וכו' וכו'. אבל אנחנו רואים גם מקורות שונים בחכמים. למשל, ישנה גמרא במסכת ברכות שאומרת, זאת אומרת, עדוב, גם במסכת ברכות מביאה את החיוב שדווקא ניסים זה כן דבר חיובי. אני אומר, אבל ישנם בתנ"ך, לפני זה, ישנם בתנ"ך כל מיני מקרים שבהם אנחנו רואים שעם ישראל פועל ללא נס. למשל, במלחמת ישוע בן נון והעי, המלחמה נעשית בצורה טבעית לחלוטין. נכון, שישוע בן נון רוצה לכבוש את העי, מסופר שם שהוא שולח חיילים שיפתו את תושבי העי לצאת מהחומות, ואז הוא מאגף אותם ועושה להם מארב וכו'. יש גם כל מיני פסוקים שמדברים על זה, שעדיף שאדם יפעל בצורה טבעית. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. לא הבנתי. כן, אבל מה הגשר לפסוק? אז יש פסוקים שמדברים על החיוב של עבודה בצורה טבעית ואנושית. גם בתוך חכמי ישראל מהלך הדורות אנחנו מוצאים סתירה. אנחנו מוצאים לפעמים מקורות שמדברים על זה שאדם צריך לסמוך על הנס. למשל רבנו בחיי בספר חובת הלבבות, הוא מדבר על זה שאדם שהולך לרופאים, אז זה סוג של כישלון רוחני. אומר, אדם לא אמור ללכת לרופאים, אלא לסמוך שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו בדרך נס. יש מקורות אחרים, למשל רבי סעדיה גאון באמונות ודעות, שגם זה פחות או יותר. הוא אומר שאדם רגיל, הוא לא יכול לסמוך על נס, אבל אדם צדיק ראוי שכן יגיע למדרגה כזו. אבל לעומת זאת, יש לנו גם מקורות אחרים. יש לנו למשל, כמו שאמרנו, את הפסוקים, הגיע כפיך כי תאכל. יש לנו רבי יוסף אלבו, אחד מהראשונים, כותב בספר העיקרים, שהמדרגה העליונה של האדם זה דווקא לפעול בצורה טבעית. אז הסוגיה הזו, האם באמת עדיף נס או עדיף לפעול בדרך הטבע, זו סוגיה שהרב קוק מברר אותה במסכת ברכות, על הגמרא שמספרת שחזקיה המלך גנז ספר רפואות. כן, אומרים חזל, מה שחזקיה המלך אומר, מהי הטוב בעיניך עשיתי, שחזקיה מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שירפא אותו, כי הוא עשה את הטוב בעיניו. אמר רבי יהודה המערב, ששמח גאולה לתפילה, זאת אומרת שהוא, תקנה אחת טובה שעשה חזקיהו, זה כאשר הוא שמח את ה... ברכת גאל ישראל לתחילת תפילת 18. דבר שני, רבי לוי אמר שגנז ספר רפואות. מסביר רש"י, בזמנו של חזקיה היה ספר רפואות, היה להם איזושהי טכנולוגיה רפואית שמאוד עזרה לאנשים, וחזקיה הוא חשש שאנשים ישתמשו בספר הזה במקום להתפלל. לכן הוא גנז ספר רפואות, זאת אומרת הוא הכריח את האנשים לא לפעול בדרך הטבע, כדי שיתפיול לשם ויסמכו על הנס. אז הנה, לכאורה מפה גם, משמע ש... שעדיף ללכת בצורה ניסית ולא בצורה טבעית. אז הסוגיה הזו, הרב קוק מנצל אותה לברר מה באמת המשמעות של המושג נס, ומה היחס של הניסים במציאות שלנו כיום. אני קורא את זה. כן. נסביר, כשנדבר על מה זה נס, נסביר גם את הפסוק הזה. אומר הרב, דרכי הביטחון הם שלמות האנושית. אמנם הם נחלקים, הביטחון הפשוט, אם השעה צריכה לכך שיעשה נס, או מצד האדם המעלה שראוי לכך, אבל הביטחון התמידי הוא להיות בוטח בהשם שיעזרו בהשתדלותו. זאת אומרת, אומר הרב קוק כבר את התמונה השלמה, שזה התוצאה בסוף. המצב האידיאלי הוא שאדם משלב בין הדברים. זאת אומרת, הוא מתפלל לשם ופועל בהשתדלותו. אבל איך ניישב את המקורות הללו שמשמע מהם שאדם צריך לסמוך על נס? אומר הרב קוק, הנה אצל ענייני הכלל מצינו סתירות. לפעמים השתדלות משובחת ומחויבת, ולפעמים תחשב חיסרון. למשל, מצינו במלחמת העי, כמו שהזכרנו קודם, הייתה כולה מלאה השתדלות על פי השם. לעומת זאת, במלחמת גדעון, בספר שופטים, נאמר לו, רב העם פן יתפאר עלי ישראל לאמור ידי הושיע לי, והוא צריך למעט בהשתדלות טבעית. לעומת זאת, אנחנו רואים מלחמות אחרות, כמו בימי גדעון, שהוא מגיע עם 20,000 איש להכות את מדיין, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כן, תעשה את המבחן, מי ילקק את המים וכו', זאת אומרת, תישאר רק עם כמות אנשים קטנה, כדי שהמלחמה תהיה בצורה ניסית, ולא שתחשוב שאתה עשית את זה בעצמך. הרעיון הזה שפה אנחנו מפתחים, זה סוגיה, היא לא סוגיה פשוטה. היא כמו שפתחתי בתחילת השיעור, יש איזושהי בעיה בכל המושג נס במציאות שלנו היום. אנחנו מדברים הרבה על ניסים. כמו שאמרתי, בעולם הדתי מדברים הרבה על ניסים ועל סיפורים על ניסים ולורים מקורות על ניסים, והתורה כולה היא מדברת על ניסי יציאת מצרים וכולי. אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, יש בעיה. אנחנו לא רואים ניסים היום. זה האמת. עכשיו, אני יודע שתגידו, לא, אני מכיר סבתא של דודה שלי שהיה כך וכך רופאים, ואמרו לה ככה, ואמרו לה זה, והיה לה נס, בסדר. זה מקרים מאוד מאוד זניחים במציאות היום. ב-99.9% בהתנהלות שלנו כיום בעולם הזה, אנחנו לא פוגשים ניסים. הדברים מתנהלים בצורה טבעית לחלוטין. וגם הרבה פעמים הסיפורים שמתארים ניסים וכולי, שבודקים אותם, זה ניסים, מה שנקרא, שאפשר לריב עליהם. זאת אומרת, זה דברים שהם לא סבירים. יש איזה סטטיסטיקות שבדרך כלל זה ככה, והנה פה זה לא קרה. ניסים במשמעות שאנחנו מצפים לאיזו חוויה חריפה שמשנה את סדרי הדפע, את סדרי הטבע באופן בולט וברור, מי שיכול לספר שהוא ראה דבר כזה פעם? אני חושב שלא. כן, מה השאלה? אם זה לעניין אבל. אז מה, זאת אומרת, אנחנו לא רואים ניסים, אבל אין בעל נס מכיר בניסו, אז כנראה שיש נס. לא. מה זה? אין בעל נס מכיר בניסו, זה ביטוי שבא להגיד שלפעמים אדם לא מודע באמת להתרחשות שנמצאת סביבו, אבל כנראה שהוא לא מבין איזה גודל, למשל, לצורך העניין, יש כאלה שבמדינת ישראל, שזה באמת דבר מופלא, שמדינת ישראל היא חיה וקיימת וכולי, אבל אנשים לא מכירים את יד השם בזה. אבל לבוא ולהגיד עכשיו שקורה פה דברים שמעל הטבע ואנחנו לא רואים את זה, זה לא הכוונה של המשפט הזה. לא קוראים דברים מעל הטבע היום. שואל שוב, מישהו פה באולם הזה, יש פה כמה, 50 איש באולם? מישהו פה יכול להצביע ולהגיד שהוא חווה בימי חייו נס חד משמעי? בבקשה, תספר. צריך. זה, תכף נדבר על זה, שבאמת אתה הולך בכיוון נכון, שיסבירו פה, שהנס זה בעצם לא משהו חיובי כל כך. אבל אני מנסה להביר קודם כל את הבעייתיות, תבין שיש בתפיסה הפשוטה, שאנשים שנורא רוצים ניסים, אבל מה לעשות, ניסים לא קורים. כל הבאסה. זה האמת המרה, האמת הכואבת. אחי, זה לא עובד ככה, אחי. השיעור צריך להתקדם. בוא, תן לנו לזרום. מה זה? אז מסתבר שצדקת. אז קלט לעומק דעתו של הרב קוק, שנס בעומק הדברים זה חיסרון. צודק. נכון, נכון. אתה הולך בדיוק, אתה רואה, בתור ילדה כבר התנוצץ בך רוח הקודש של הרב קוק. אני מקווה שזה לא התקלקל בגיל מבוגר, שנשארתי עם זה. אז זה בדיוק הרעיון. הדרישה הזו לניסים יש בה משהו שהוא לא מותאם למציאות היום. אבל, כמו שאמרנו, מה נעשה? אנחנו רואים שכל התורה כולה מלאה בניסים. אומר הרב קוק. המשפט הוא, הדברים ניכרים שתלוי במצב המוסרי של העם. אני אומר את זה במשפט אחד, מפרט את זה מאוד. פה אנחנו אומרים את זה בעל פה, מי שרוצה אחר כך יכול כמובן להסתכל. אומר הרב קוק, ניסים כשלעצמם הם לא חיובים. או נגיד זה בצורה אחרת. צריך להבין מה זה נס, כמו שאמרת קודם, נס מתנוסס. עצם המבט שרואה טבע ונס כשני דברים סותרים, זה כבר בעיה. התפיסה השטחית אומרת הדבר הבא, כאשר הדברים מתנהלים בצורה טבעית, כלומר, על פי הסטטיסטיקות שאנחנו רואים במהלך ההיסטוריה שדברים פועלים, כאן האדם בעל החשיבה הפשטנית אומר, פה זה לא קשור לאלוהים. פה זה כאילו הנהגה ששייכת לעולם הזה. אם פתאום קורה משהו שהוא לא בהתאם לטבע, כמו שאמרנו, הוא לא בהתאם לסטטיסטיקה המקובלת, אז הוא מתעורב ואומר, הנה, פה הקדוש ברוך הוא מופיע. זה ראייה לא אמונית. זה שאדם קם בבוקר, והאיברים שלו מתפקדים, והוא נושם, והריאות מפמפמות, והלב מזרים דם, והחוקי הטבע הפשוטים של הכוח המשיכה והאטמוספירה והחנקן והחמצן פועלים, זה יד השם. מה המשמעות של נס שמופיע בתורה? אומרים חכמים, נס מתנוסס. נס זה כמו דגל. זאת אומרת, מדי פעם קוראים דברים במציאות בהיסטוריה, שהם מעבר לסטטיסטיקה הרגילה, שהם מבחינתנו סוג של תזכורת. כלומר, אדם יכול לטעות, ומכיוון שהוא רואה שכל הזמן עולם כמנהגו נוהג, הכל פועל פה בצורה של חוקים קבועים, אדם יכול בטעות לקבל איזו תחושה שאין מימד אלוהי שעומד מאחורי המציאות. המציאות היא מוגבלת, המציאות היא חומרית וכו'. הניסים תפקידם להזכיר לאנשים שהם חלשים באמונה. בא להזכיר להם, תדעו, יש אלוהים. מר, הנס הוא סוג של דגל שבא לנופף לך שבעצם כל מה שראית כל החיים זה הקדוש ברוך הוא. רק שכחת, אז מדי פעם עושים לך איזה חלון הצצה לעולם עליון יותר שבו אתה רואה בצורה יותר חדה איך הדברים מתנהלים את הקדוש ברוך הוא. אבל אדם שהוא מלא אמונה, הוא לא צריך ניסים בשביל לראות את יד הקדוש ברוך הוא פועלת. הוא בכל דבר רואה איך השלמות האלוהית הולכת ופועלת בעולם הזה. אומר הרב קוק, תלוי במצב המוסרי של עם ישראל. כאשר עם ישראל נמצא במצב מוסרי נמוך, במצב רוחני נמוך, הוא צריך הרבה ניסים. ניסים, אומר הרב קוק, זה לא למעלה, זה לפחיתות. הוא אומר, זה כמו קביים לילד. כמו ילד קטן שלפעמים הוא לא מסוגל עוד ללכת, אז נותנים לו איזה סוג של הליכון, כי הוא לא מסוגל ללכת בכוחות עצמו. שעם ישראל היה בתחילת דרכו, בימי המדבר, בימי התנ"ך, היו צריכים בהרבה יותר ניסים כדי לקבוע את האמונה. כדי לקבוע את האמונה בלבבות של עם ישראל. ככל שעם ישראל והעולם כולו הולכים ומתבגרים, הולכים ומתקרבים לקראת הגאולה, לא צריך ניסים. יש פה מבט שהוא הפוך ממה שמקובל לחשוב. לא צריך לחפש ניסים. כמו שאומרת הגמרא על אותו אדם שצמחו לו דדים, כן, שאשתו מתה ולא הולך להעניק את בנו, אומרת הגמרא, כמה גרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשית. זה שהאדם זקוק עכשיו שהמציאות תפעל בצורה לא רגילה כדי לתת לו את האמונה, כדי לתת לו את הסיפוק פה בעולם הזה, זה שוב, זה מצב... בסדר, אבל אתה רואה שזה הגמרא הולכת עם הכיוון הזה. יש גם צעד שעוד פעם נחשף לעולם עליון. אבל הרב קוק אומר, הגאולה אנחנו שואפים אליה, שלא יהיה ניסים. וכאן אני אומר את האווה, עזבו שנייה מה שנקרא בתיאוריות. במציאות זה מה שקורה. אין ניסים. רק שהחידוש של הרב קוק, שלא צריך בכלל לשאוף לזה. כל הדברים שאנחנו רואים שקורים בדורות שלנו, שאנחנו קוראים להם ניסים, זה ניסים, מה זאת אומרת? זה דברים שבאמת לפעמים קוראים דברים לא סבירים, אבל הם מופיעים בתוך המערכות של העולם הזה. אם ניקח דוגמה את מלחמות ישראל, שלפעמים אוהבים להציג את זה כנס, צריך לדעת שכל הניסים הללו שמתארים אותם בדורות שלנו, בסופו של דבר הם הופיעו בתוך מערכות נורמליות וטבעיות. מלחמת השחרור, זה נכון שהיינו פה יחסית קצת לעומת שבע צבאות ערב, אבל מי שילמד קצת היסטוריה יבין שהיישוב היהודי היה מאוד מאורגן מבחינה צבאית, מבחינת מוטיבציה, והרבה יותר משבע צבאות ערב, שאומנם היו בחינת כמות, אבל הם היו מפוזרים וצבאות לא מאומנים. כנ"ל מלחמת ששת הימים. זאת אומרת, כל הדברים המופלאים שקרו, הם קרו דרך מערכות טבעיות. לא קרה פה פתאום איזה אבק ונעלמו צבאות ערב. זה הופיע דרך כלי מלחמה, דרך אסטרטגיות צבאיות וכו'. וגם היום, כל אלה שמדברים על נס, שמה, היה נס רפואי. נס רפואי היה ניתוח, וניתוח שבדרך כלל הסבירות היא שלא מתרפים ממנו, שלא מצליח, הוא הצליח. אבל זה פעל דרך הידיים של הרופאים. זה פעל דרך הטכנולוגיה. ואומר הפוק, זה שיא האמונה. האמונה זה לראות איך הקדוש הוא פועל דרך העולם הזה. איך דרך המדע, דרך החשיבה האנושית, דרך העולם האנושי, דרך הכישרונות והיכולות של בני האדם, מופיעה השגחה האלוהית. ולכן אין שום סתירה. המקורות שמדברים, כמו רבנו בחיי, שמדבר על זה שלא צריך להשתמש ברופאים, הוא מדבר במציאות שעם ישראל לפני 1,000 שנה. עם ישראל נמצא בגלות שם, במצב שהאמונה היא חלשה, ואז באמת צריך לטפח ולעודד יותר את הצדדים העל-טבעיים. כיום, מי שלא ילך לרופאים, לרופא, והסתמך על נס, הוא פושה. דמו בראשו, הוא את עצמו. מי שעכשיו ילך ויפעל בחיים שלו, על פי, ייקח ניסים כאיזה שיקול מכניס, כאילו אני עושה משהו פה לא הגיוני, לא סביר, לא יודע, אבל בעזרת השם יהיה נס, לא יהיה לו נס. בסדר? כן. כן. בבית המקדש בימי בית ראשון, לא יודע מה יהיה בימי בית המקדש השלישי. וחוץ מזה בית המקדש זה גם משהו שהוא מעל המציאות הנורמלית. בית המקדש זה בכל התחומים, הוא, גם יש הלכות מסוימות שלא נוהגות בבית המקדש. גם, בית המקדש זה משהו שהוא עולם, וכמו שאמרתי גם פה, בית המקדש השלישי אני לא יודע איך הוא התנהל בדיוק. לא ברור של ידי ניסים. ההנהגה בכל אופן של המציאות שלנו כיום, כפי שאנחנו רואים שקדוש ברוך הוא מנהיג, זה בדרך הטבע. כן, זאת אומרת שיש פוטנציאל רוחני כיום יותר גדול מאשר בדור המדבר או בדורות קודמים. נכון, אבל פוטנציאל, האמונה שצריכה להיבנות בדורות הללו זה אמונה בדרך הטבע. ואני אומר, זה חשוב להדגיש את זה, בגלל שאם אנשים לא מבינים את זה, הם מכניסים את עצמם שוב ל... לסתירה הכרחית בין העולם האמוני שלהם לבין החיים. ואתה רואה את זה כל הזמן. אנשים היום הם להוטים לזה שיהיה ניסים, ואין ניסים. אז הם מנסים בכל כוחם לספר שהיה נס, וזה, וסיפרו, וזה, וזה, והיה שם, והיה... זה לא עובד ככה בעולם הזה. ואנשים עושים את זה כי הם בורחים מאחריות, הם מנסים לבנות עולמות, לא צריך להתאמץ, רוצה לבנות, יקרה פה, השם יעזור. השם עוזר למי שפועל בתוך העולם הזה. ככה פועלים בכל תחום. כן. ציפיתי שיגיע השאלה הזאת. הסיפורים שמספרים הגדולי ישראל שעשו ניסים, אם תשים לב, בואו נגיד את זה בשני מישורים. מישור אחד, אני אומר את זה בשיא העדינות, הרבה פעמים זה סיפורים לא כך מדויקים. זאת אומרת, הרבה פעמים זה סיפורים שהיה שם משהו אחד, ומי שמספר, הבדמיון שלו וכו'. דבר שני, ואומר, גם אותם סיפורים שהם קרו וכו', זה סיפורים שהופיעו בתוך מערכות הטבע. זאת אומרת, זה לא שלצורך העניין, הרב אליהו, או מי שמספר את הסיפור הזה, הוא עשה ככה, והאיש נהיה בריא. הוא אמר לו, תעשה ניתוח, רק פה הוא בא ואמר, תשמע, הרופאים אומרים שאין הרבה סיכוי וזה, ואני מברך אותך שזה יצליח וכו'. זה פעל בתוך מערכות טבעיות. נכון, אף אחד היום לא מצפה עכשיו מרב או מישהו שימצמץ בעיניים ויפתור את בעיית הכור האיראני. אנחנו אומרים שהברכה והתפילה וכולי יגרום לכך שישלח טיל, והטיל הזה ייורץ בצורה מדויקת על ידי חיילי צה"ל שעשו טכנולוגיה של תעשייה צבאית ורפאל ובנו פה תתתה, והכל יפעל בצורה נכונה וטובה מתוך התפילות שלנו. אבל אף אחד לא יכול לבנות על דבר ניסי שהוא לא במציאות. כן, נכון, אני מבין, אבל התפילה, הכל, איך היא פעלה? בתוך מערכות הטבע. כן, בוודאי. מה את מתפללת? בוודאי, מה? את יכולה להתפלל על משהו שיקרה נס? אין דבר. זה לא, זה תפילת שווא. מתפללת ש... אני יודע מה, אני נמצאת בחול, אני מתפללת עכשיו שאני אהיה בארץ.
זה...
אם זה ריאלי, אז זה כבר לא נס, במשמעות הפשטנית. באמת, אני מתפלל שאני אצליח במבחן. זכות הלמידה. ואם גם יש מצב שאדם לא למד, ואני מתפללת שהמורה תהיה חולה באותו יום, ותתתה, בסדר. אבל את עדיין חיה בתוך העולם הזה שיש מבחן, יש מציאות, יש מורה. את לא עכשיו מתפללת, אנא השם, עשה שהכל יהיה טוב. זה, את צריכה לפרט את זה לתוך המורכבות שאת חיה פה בעולם הזה. ולכן אני אומר, זה מאוד חשוב, כי זה לא רק בתחום של נסים, זה שריר שלם שצריך לאמץ בנפש. להתרגל, להפסיק להיכנס לדמיון הזה שהדברים יקרו בצורה לא טבעית. זה אפילו בקטע של אדם נכנס לחדר לא מסודר, והוא עכשיו יש לו כמה שניות שהוא מדמיין איך החדר מסדר את עצמו. זה לא טוב, זה מנוון את השריר בנפש. אדם צריך לדמיין איך הוא עכשיו לוקח בידיים שלו ומתחיל לסדר. כן. מה זה? בסדר, אבל אתה פועל במה שאתה יכול. ואתה מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לך הלאה, אבל אתה חייב לפעול בתוך העולם הזה. בסדר, כל אדם ככל יכולתו. לא עליך המלאכה לגמור, ואין את הבן חורין להיפטר ממנו.
אבל אתה אומר, תשמע, אני עושה מה שאני יכול, אבל יש פה איזה חלק שאני יודע, שאני לא יכול, אני לא יכול, אני לא יכול,
אני לא יכול, אבל החלק הזה צריך להיות מחובר למה שאתה עשית, אתה מבין? אתה לא יכול לבקש נס על משהו שלא קשור לשום דבר שלך. יכול להגיד, אני מתפלל שהקדוש ברוך הוא תוביל את הדברים לטובה. איך הוא יוביל אותם לטובה? הוא יוביל אותם דרך מערכות הטבע. ראי שנייה, רצה לשאול שם קודם משהו? של מה? כן. ברור, איך המכבים ניצחו? בתוך הלחימה. איך בפורים זה ניצל? דרך מרדכי ואסתר. והיה שם... אז אני אומר, צריך להבין מה מבקשים על נס. מבקשים על נס זה לבקש שהקדוש ברוך הוא יפעל בתוך העולם הזה לטובה. זה הנס. אז לא תפילה טוב. צריך להתפלל שאני אצליח ללמוד טוב, יקנה את הידע, וגם זה יבוא לידי ביטוי בהצלחה במבחן. זה הדרך הנכונה. כן, שנייה, אנחנו פה נגיד, כן. בטח. בוודאי, אני אומר אתכם כמה פעמים, לעניות דעתי, זה לא טוב ליותר מדי הסיפורים האלה. סיפורי המופתים למיניהם הם לא טובים לנפש. בטח זה עובר, כי אנשים כיף להם לחשוב לחיות בסרט, שכל החיים אין בעיות והכל ייפטר ככה. אפשר עוד פעם לשמוע את הסיפורים כאלה כדי להבין שיש דמויות גדולות בעם ישראל שיש בהם יותר, נקרא לזה, יותר ניכר איך האין סוף מופיע בחיים שלהם. באמת, החיים שלהם, הם יש צדים שהם לא על פי הסטטיסטיקות הרגילות, בסדר, אבל... לא במשמעות שזה היום נתפס, שאדם נכנס לעולם של הזיה, שלא צריך לעבוד ולא צריך רופאים ולא צריך קצינים ולא צריך מדענים ולא שום דבר, ורק לחכות פה למשהו שיפתור. זה לא... אני אומר שוב, אפשר כמה שרוצים לדבר על זה, אפשר לעשות על זה כמה ערבי הפרשת חלה שרוצים. אפשר לעשות מזה קלטות ומולטימדיה ולשכנע את כולם שזה היה וזה היה ואני מבטיח לך שזה היה ואני מעיד וזה. ביום יום זה לא. ביום יום אדם עובד, הקדוש הוא עוזר לו. אדם לא עובד, אדם נכשל. כן. כן, שנייה, אנחנו מגיעים אליך, אחי, אני אהיה בסדר. אני שומע אנחנו פה לפי הזה, מגיע. כן. כן, שאמרת. זה מדרגה שעושה רושם שבאמת הייתה יותר שייכת בדורות שעברו, והיום לא. היום, אם תשים חומץ, הוא לא ידלק. אז לפי הרב זה דווקא מכיוון אחר. כיוון הוא שבזמנם, לא רבי חיים בן דוסה, הוא כמובן היה את המלחם, הוא היה בערך שהמציאות הייתה אז כזו שהניסים היו יותר ניכרים, כן? יותר ניכרים לעין. היום אומר רב שזה לא ניכר, זה דווקא מעיד שיש פוטנציאל לאמונה יותר גדולה. לא, בוא תגיד לי אתה, נו, תגיד לי, אתה בן כמה עכשיו? אתה בן... לא, כן, אני אומר, זה בתוך הטבע, תשים לב, אני אומר, זה הנס עצמו. אני אביא דוגמה תמיד שזה, אנשים אומרים לי, תשמע, מה זה השגחה אלוהית? כן, אדם בא ואומר, תקשיב, מה זה השגחה? על יום אחד קמתי בבוקר, ואופ, איך שהגעתי לתחנה, האוטובוס הגיע. נסעתי עם האוטובוס, ואופ, איך שהגעתי לתחנה הבאה, הגיע האוטובוס הבא, השגחה מאת השם וכו'. אני אומר, בוא תראה השגחה גם שאני חווה כל בוקר. אני כל יום ראשון, שאני צריך להגיע לירושלים, מה שאני עושה, אני במוצאי שבת, פותח את האינטרנט, את האתר של אגד, ובודק מתי מגיע הקו שאני צריך לנסוע ממנו, הקו 443, מסדרות לירושלים, שעה 7:20 בבוקר. וקורה נס. כל יום ראשון קורה נס, והאוטובוס מגיע בשעה 7:20. נס, פשוט נס. ואני כל יום להודה לקדוש ברוך הוא, שהנה, יש, הוא ברא עולם עם יכולת אנושית שאנשים עבדו וייצרו טכנולוגיה של הסעות ותחבורה ומנגנון שאפשר לוודא ושהוא פועל על פי רוב בצורה סבירה ויכול לדגש על פי רוב, פי רוב, ואתה עולה. זה, היד הקדוש ברוך הוא מופיע בזה. אדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא על זה. בוא רק נשאל, יש פה משום מה רוצה שם, כן. שהנס והטבע הם יחד.
כן.
כן, זה המצב האידיאלי. אני אומר, אבל המצב האידיאלי ילך ויותר ויותר שהנס וטבע יתאחדו. כמו שאמרתי, אנחנו רואים את זה כיום. כמו שאמרתי, הקיום של מדינת ישראל זה סוג של... באמת, אפשר להסביר כל דבר ברמה פרטית. באמת, כי אתם מסתכלים עכשיו ברמה הפרטית, מדינת ישראל חזקה, כי צהל הוא מנגר, ויש כלכלה. אבל כשמסתכלים במקרו, יש כאן משהו לא סביר. של מדינה בת 7 מיליון יהודים מחזיקה מעמד מול עולם עוין של כל כך הרבה שרוצים להשמיד אותה. אז זה במקרו, זאת אומרת, אנחנו, יש פה איזה, במבט רחב מבינים שמופיע פה איזה מימד שהוא מעבר לסבירות הרגילה. אבל שיורדים עכשיו ממעוף הציפור אל הרמה הפרטית, יש לכל דבר הסבר טבעי. מדינה צריכה מחזיקה מעמד, כי צהל, נכון שיש לו פחות לוחמים, אבל יש לו יותר איכות טכנולוגית, כי במדינת ישראל יש איכות אנושית יותר גדולה מארצות ערב, וזה בא לי ניכר, זה בא לידי ביטוי בתחומים הכלכליים. כל דבר, סופו של דבר, אפשר להוריד אותו לרזולוציה טבעית. זאת אומרת, זה לדעתי המבט, אם אני מבין טוב, שצריך פה לאמץ. מצד אחד, לראות כל הזמן את המבט הרחב, זאת אומרת, איך הקדוש ברוך הוא הולך ומוביל את העולם, זאת אומרת, יש פה הנהגה שמובילה את האמת והשלמות והמוסר, גם שלכאורה המציאות הטבעית היא נגד זה, כבשה אחת בין 70 זאבים, אבל יחד עם זה להצליח לראות איך הדברים יורדים אל הרמה הפרטית שבטבע. זה האחדות שמדבר עליה פה. וגם ברמה האישית של כל אדם. אדם מביט במבט רחב על חייו, אז הוא צריך להתמלא באמונה. אני חי, אני קיים, הקדוש ברוך הוא מוביל אותי, תראה איזה יופי, אני מסתכל עכשיו על החיים שלי, את ההישגים שהגעתי ואת כל הדברים הטובים שנעשו, וגם שבכלל מי אמר שהייתי צריך להיות זכאי להם, ועכשיו אני זכאי להם, מהצד הזה הוא מתחבר לצד הניסי. אבל איך שהוא מוריד את הדברים אל הפרטים, הוא אומר, כן, והדבר הזה קרה, כי התאמצתי פה ובלתי פה, והדבר הזה קרה פה, ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת אני מזה החיבור. ברכה אלוהית שורה מעשה ידים. חזקיה, וזה אני מסיים, במה שראינו פה, חזקיה הוא המלך, הוא גנה ספר רפואות, מסביר רב קוק, שחזקיה היה באמת בדור של חסרי אמונה, זה היה אחרי המלך עשה, אביו של חזקיה שהחטיא את כל עם ישראל, ובשביל לאזן את עם ישראל, הוא דרש מכולם להתנהג בהנהגה ניסית. כן, לעזוב את הרפואות ורק להתפלל ואת זה שניסית. כיום, זה לא המצב. היום ההנהגה היא הנהגה טבעית. תשאלו מאיפה אנחנו יודעים? תשובה, כי רואים את זה במציאות. רואים את זה במציאות. ומה שאדם צריך לעבוד, זה לעבוד במעשה ידיו, יגיע כפיך כי תאכל, להתאמץ וכו', להתפלל, ואז הנס האלוהי יהיה בתוך מה שהוא עושה. נעצור כאן.